ועכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אני אלי לניו יורק ועד נישואי התגוררתי שם. הסיפור שלי הוא על אחי ששמו מרדכי. מאז ילדותו כינו אותו מרדכי הצדיק. מרדכי כי נולד בפורים, וצדיק כי זה מה שהוא היה, צדיק. הוא קנה את התואר הזה ביושר. לפני בר המצווה שלו שאל אותו אבא שלנו, מה אתה מקבל על עצמך לקראתי כנסך לעול תורה ומצוות? הוא חשב כמה שעות, לאחר מכן ענה, אני מקבל על עצמי לא לדבר שיחת חולין עם התפילין שלי. וכך היה. הוא הקפיד כמובן על קיום כל המצוות. אך נושא הדיבור בעת הנחת התפילין היה בשבילו מעין יארג ועל יעבור. בגיל 17 הוא החל ללמוד בישיבה בארץ, כמו כל הבנים אצלנו, ובמי בין הזמנים ובחגים היה טס בחזרה לניו יורק. יום אחד, היה לזה לפני בין הזמנים, לפני 17 שנה, ניגש אליו יהודי ידוע מבני ברק, הוא ביקש ממנו להעביר מעטפה עם 35 אלף דולר במזומן, לבן משפחתו שבחול לצורך השקעה. אחי הניח את הכסף בתוך תיק היד שאיתו עולים למטוס, ועלה לטיסה תוך כדי שהוא שומר במיוחד על התיק. הוא נחת בשדה התעופה קנדי, ולאחר שלקח את המזוודות, עמדו כמקובל שם כמה עובדים אפרו-אמריקאים, עם עגלות שהועסקו על ידי הנהלת הטרמינל כדי להוביל את המזוודות עד הרכב, עבור מי שחפץ בכך, מקובל להניק להם כמה דולרים כטיפ. בני המשפחה המתינו למרדכי בשדה התעופה, עובדים העמיסו את המזוודות על הרכב, והמשפחה נסעה הביתה. באמצע הנסיעה מרדכי החל להיות מודאג, מפני שלא זכר שהעמיס את תיק היד. עצרנו בשולי הדרך ועשינו חיפוש, וכן התברר כי כל המזוודות במקומם, פרט לתיק היד שכלל את התפילין שלו ועוד 35 אלף דולר. קשה לתאר את ההלם והבהלה שאחזה בנו. אובדן הכסף גרם לתחושה של אי נעימות גדולה ולחץ, אך יותר מזה, אובדן התפילין. כולם ידעו שכמה קשור מרדכי לתפילין שלו, וכולם ידעו שהסיכוי למצוא את זה הוא לא אפס, אלא מינוס. עוברים שם מאות אלפי אנשים ביום. אין שום סיכוי למצוא את זה. היחיד שהיה אופטימי היה מרדכי הצדיק בעצמו. הוא אמר לנו באלה המילים, התפילין שלי עם תפילין קדושות. לא דיברתי מעולם כשהיו עליי. אין דבר כזה שהם ילכו לאיבוד. מצד אחד התעודדנו, מצד שני אהבנו את התמימות שלו, ומצד שלישי פחדנו עוד יותר. כי אם בכל זאת התפילין לא ימצאו, מה שנראה כרגע האפשרות הכי סבירה, לא רק שהתמימות שלו תיפגע, מי יודע מה זה יכול לעשות לו. חזרנו לזה התעופה, חיפשנו בכל המקומות שהיינו בהם, וגם במקומות שלא היינו בהם. ביררנו בהנהלת השדה, החלינו בידינו חרס. שאלנו מנקים ומנקות, פקידים, אנשי ביטחון, אם ראו משהו, ואיך ניתן למצוא פה מהדברים. המדבטים שקיבלנו אמרו הכל, אתה אומר שהיו שם אלפי דולרים? אתה חושב שמישהו ימצא את זה ואומר את זה בשבילכם? אתה בן אדם מאוד אופטימי, מן. חזרנו הביתה שפופים ומאוכזבים, וכאן הוטלה על אבא שלי משימה נוספת, להתקשר ליהודי מבני ברק שהעביר את הכסף ולומר לו שהבן המוכשר שלו, מרדכי הצדיק, שכח 35 אלף דולר כיכר כסף אצל ההמנים הרשעים. היהודי אומנם כאב את האובדן, אך אמר שלדעתו ההפסד הוא שלו, שהם לא צריכים לפצות אותו, מאחר שהבחור היה שומר חינם. אבא שלי אמר לו, כדי לעודד את רוחו, כי הבחור אומר שאין מצב שלא ימצאו את התפילין, כי הם קדושות במיוחד. אז היהודי מבני ברק פונה אל מרן הגאון רב חיים קניבסקי שליטה, ומספר לו את כל הסיפור. והוא מוסיף, שהרב ידע שהיה שם בתיק היד תפילין, ושהן מאוד מיוחדות, כי לא דיברו בהם מעולם דברי חולין. רב חיים קניבסקי אומר לו, אם כך, ימצאו את התפילין. היהודי אומר לו, אני כמובן מאוד אשמח שימצאו את התפילין, אבל יחד איתם היה סכום של 35,000 דולר, ששלחתי לצורך עסקה, השקעה, שבה הייתי אמור להרוויח עוד 30,000 דולר. ואני מתחייב שאם ימצא הכסף, אני אתרום את כל הרווח, 30,000 דולר, לקופת העיר, שאז הוקמה, ולי תישאר לפחות הפחות הקרן, ה-35, לפחות אותם אני לא אפסיד. אם כך, אמר רב חיים, אם ירצה השם ימצאו גם את הכסף. מספר ימים חלפו, אחי הניח תפילין מגמח מקומי, אבל ביקש עדיין לא יקנו לו חדשים, הוא עדיין האמין. שבוע חולף, ועד מתקשר יהודי לבית שלנו. תגיד, יש לכם בבית מישהו בשם מרדכי? יש. אני נמצא כעת בשדה התעופה קנדי. נחתתי עכשיו מישראל. בשדה ניגש אליי אחד העובדים, אפרו-אמריקאי, שמוביל את המזוודות, וביקש ממני לבוא איתו לצד. בהתחלה פחדתי, אבל ראיתי שהוא עובד של שדה התעופה, והסכמתי. הוא לוקח אותי לחדר צדדי, הוא מראה לי תיק יד. מישהו איבד את זה לפני שבוע. ואני מונה להחזיר את זה אך ורק לידיים שלו, באופן אישי. תנסה לברר אצל היהודים מי זה, ואם תמצא לי אותו, אני נוסע להחזיר לו. שאלתי אותו מה העניין, והוא אומר, יש פה משהו מאוד חשוב, ואני לא רוצה שיעבור עוד יד. אני, כך מספר היהודי, מאז אני יושב כאן איתו במשך 3 שעות, פה בשדה התעופה. זה אמנם לא למצוא כהן מירושלים, אבל צריך המון בירורים למצוא את מרדכי שלכם מתוך מאות אלפי תושבי ניו יורק החרדים. אבל בסוף הגעתי אליכם. אבי הנרגש שוחח עם העובד וקבע איתו שיבוא לביתנו, וגם הבטיח לו שישלם לו את הנסיעה וגם ייתן לו פיצוי כספי, אבל הוא אמר, אם הייתי מחפש פה כסף, אתה מבין לבד שלא הייתי מחזיר לכם כל כך הרבה כסף. הוא הגיע לאחר שעתיים. פתחנו את תיק היד, הכל היה שם. גם התפילין, גם הכסף. לא היה חסר שום דבר. אבל יש שואל את העובד האפרו-אמריקאי, תגיד, מה הסיפור? ואז הוא סיפר. אבי, אני עובד כאן כבר כמה שנים. יש לי משכורת קטנה, אבל אנחנו חיים מהטיפים. בדרך כלל אנשים נותנים 2 דולר, יש אפילו שנותנים 5 דולר. יש קמצנים שנותנים כבר עוד 25 סנט. לפני שבוע הגיע מטוס של החבר האורתודוקסים, הבן שלכם שיושב כאן מגיע אליי. לא יותר מדי שמתי לב אליו, הובלתי אותו כמו כולם. ואז הגענו לרכב, עזרתי להעמיס את התיקים. ואז הוא מפשפש בכיסו, הוא מביא לי שטר של 10 דולר. זה נדיר מאוד שנותנים סכום כזה. זה כמעט לא קורה. אני אומר לו, תודה רבה, בן אדם. אז הוא אומר לי, רגע, יש לי עוד משהו בשבילך. הוא מחפש בכיס השני, הוא מוציא לי שוקולד. נו טוב, זה משהו כבר לא קרה לי בחיים, ואני מוכן להבטיח שלא קרה לאף אחד מהעובדים יום הקמת שדה התעופה. שוקולד! אני רוצה לחבק אותו, מיד נזכר שהוא לא אחד מהחברים שלי מהארלם, אבל הלב שלי מחבק אותו. 2 דקות אחרי שעזבתם, קלטתי שנשאר פה התיק, כשפתחתי וראיתי מה יש שם, אמרתי לעצמי, אני אתאבד להחזיר לו את זה. ולא סיפרתי לאף אחד, אפילו לא להנהלה, כי פחדתי שמישהו יאבד את המציאה הזו. לא סמכתי על אף אחד. מצד שני, פחדתי שמישהו יספר להנהלה שאני מתנהל באופן חשוד, לכן לא יכלתי לפנות לכל אחד. בסוף מצאתי יהודי שהסכים לשבת איתי ולעשות בירורים, ואין לכם מושג כמה זה קשה למצוא, זה כמו מדינה שלמה, מיליוני אנשים שאני צריך לברר מי זה מרדכי. עד שהגיע אליכם הבן אדם, והנה אני כאן. רציתי לומר לכם שאני מקנה ביהודים, ביהודים שיש להם כזה חינוך לתת לכבוד לזולת. אני יודע שיש כאן פריט קדוש ליהודים, והיה חשוב לי להביא את זה באופן אישי, אפילו יותר מהכסף שהיה בתיק. אבי הודעה לא נרגשות, ואף התעקש לתת לו 1% מהסכום, 350 דולר, כפיצוי על ישרותו, למרות שהתנגד לזה בכל תוקף. כשיצא האיש, שאלנו את מרדכי מראה על ככה, ומה הגיע אליהם 10 דולר, מה השוקולד הזה? אספר לכם, אמר. לפני שיצאתי, באתי לבקש ברכה מרב חיים קניבסקי. שאלתי אותו מה לקבל לעצמי לפני הניסה, הוא חשב קצת וענה, תעשה קידוש השם לגויים. לא הבנתי איך הוא הגיע דווקא לקידוש השם, ודווקא לגויים, אבל רב חיים לא שאלים שאלות. הוא אומר, זה רוח הקודש. נסעתי בחברה זרה, ובדרך הניחו לידי שוקולד. כמובן שזה לא היה שוקולד כשר, ואני חשבתי מה לעשות. לא רציתי לעשות להם לא נעים ולהגיד להחזיר את זה. החלטתי שהגיע לזה התעופה, אני אתן לאחד העובדים את השוקולד, וזה אולי יגרום לקידוש השם. כשהבחור המיס לי את המזוודות, נזכרתי שלא עשיתי שום קידוש השם. לכן החלטתי לתת לו סכום גבוה מהמגובל, ואז גם נזכרתי בשוקולד, ונתתי לו גם אותו. מסתבר שבכם כנס סקירה משהו שאני לא חשבתי עליו אפילו. הסכום הגדול שנתתי יחד עם השוקול גרמו לזה שהגוי יתנהג אחרת כפי שהטבע שלו. וכך חזרו לי התפילין שלהם, אני בכלל לא מופתע, היה ברור לי שהם יחזרו. וכך חזר סכום הכסף שעבד, שלב אני דווקא מאוד מופתע. לדעתי, זה הקטע של השוקולד, הוא צחק. אבי מיהר להתקשר ליהודים ישראל וצפר לו שהוודה נמצאה, וגם להעביר את הכסף למשקיע. השקעה הזו הביאה בתוך שנה תשואה כפולה ומכופלת מפי שחשב מהיהודים מבני ברק, $60,000 מלבד הקרן. אז $30,000 הלכו לקופת העיר, והקרן ועוד $30,000 חזרו למשקיע, $35,000. סליחה, הקרן $35,000 ועוד $30,000 חזרו למשקיע. ושבוע לאחר מכן הוא שלח לנו עטפה. ברוך השם זכיתי גם לתרום בקופת העיר $30,000, וגם להרוויח $30,000, ואני רוצה לתת לכם עשירית מהקרן על החלק שלכם בעברת הכסף ומציאתו. במטפה היו $350, בדיוק הסכום ששילם אבי מכיסו לעובד האפרו-אמריקאי, והוא לא אמר מילה על זה למשקיע. זה סוף הסיפור, ואני מאחל לכל בני בית ישראל ילדים טובים, צדיקים וחכמים ונבונים, אוהבי השם ויראי אלוקים, כמו מרדכי הצדיק שלנו, שכבר ניסה ויש לו ילדים צדיקים. אבי זכה לילדים שחוץ מיראת שמיים ולמדנות נטלו 10 קבין של דרך ארץ. אני חושב שראש חודש ניסן הוא זמן המסוגל להתברך על בנים צדיקים ויראי השם כתפילת השלה הקדוש. ובתור אחד שחווה על בשרו, אני מציע לכם, תשקיעו בדרך ארץ של הילדים שלכם, כי זו ההשקעה הכי טובה שניתן לעלות על הדעת. ערב טוב לך, מספר הסיפור. אח של מרדכי.
ערב טוב ומבורך את חיים וכל המאזינים.
מה שלומך?
ברוך השם.
אז אני רוצה לספר לכם, אני השבוע עשיתי, עשיתי השבוע התרמה לקופת העיר, נדבתי, גם נתתי ספרים שני לקופת העיר, וסיפרנו את הסיפור הזה, והסיפור הזה באמת גרם להמון ככה תגובות ותרומות, ברוך השם, לקופת העיר, וזה היה בדיוק לקראת תפילת השלה הקדוש, שכידוע בערב ראש חודש ניסן, זה הזמן, באמת צריך לברך את כולנו, אנחנו כולנו נקווה שכולכם אמרתם את התפילה הזאת. בוא תספר לי ככה, אתה יודע, קודם כל הקטע הזה של הקבלה, ילד ב-13 מקבל כמה זאת קבלה לא לדבר בתפילין, מאיפה זה מגיע לו דבר כזה?
התחלת עם הסיפור שזה מרדכי הצדיק, אז באמת, באמת מדובר בילד צדיק הוא היה, ואיפה שיכל לקבל על עצמו, לקח כל דבר רציני, שהוא היה צריך לניח תפילין, אז לא היה...
רגע, מישהו אומר לי שאמרתי ראש חודש ניסן, התכוונתי ראש חודש סיוון, אני פשוט מתקן, אבל אוקיי.
שהוא היה צריך לניח תפילין, אז הוא לקח את זה רציני, לא רק המסיבת החגיגה, אלא הוא למד ללכות תפילין, ועבר על ההלכות וראה שמה שאחד מהדברים החשובים זה שיהיה קדושת התפילין, מה מותר, מה אסור, איזה דברים, אז הוא קיבל על עצמו גם את הדבר הזה, לא לדבר בשום אופן בעת התפילה.
תגיד לי, איך באמת, אני חושב שכל אחד שואל את עצמו את השאלה הזאת, איך מגדלים ילדים צדיקים, ואני אסביר מה אני מתכוון. אנחנו רואים הרבה אנשים מאוד צדיקים, מאוד זה שהם לא כל כך מצליחים עם הילדים שלהם. לעומת זאת, אנשים פשוטים, שיש להם ממש ילדים צדיקים, אפילו אפשר לראות אלה, אנשים מודרניים. כאילו, לא שאני אומר שזה לא, ברור שיש המון אנשים צדיקים שיש להם ילדים צדיקים, ומודרניים שיש להם ילדים מודרניים. יש לו שזה תמיד מתנגד אחד לשני, אבל אני מנסה להגיד, מה, איך קוראים המתכון שלך?
טוב, קודם כל חיים, לפי איך שאני יודע עליך, אז אתה אחד מהמבינים הגדולים בחינוך הרבה יותר מכולנו.
אבל אני מבין בדיוק בגלל שמכל מלמדי השכלתי, ידידי. אני תמיד מקשיב, אני, תדע, הכוח שלי זה להקשיב, לא, לא הכל, אני לא מייצר דברים, אני מקשיב, ויכול להיות שאני מעביר את זה בצורה נכונה, אבל כן, אתה יכול לספר לי, כן?
טוב, מה שאני חושב פה זה באמת שהמושכל, מה שהוא ראו אצל האבא שלו, את האמונת חכמים, את הכיבוד מצוות, כיבוד כל דבר ודבר לקחת רציני, זה מה שהילד רואה בעיקרון אצל האבא. שאצל אבא שלי ראו את זה מאוד חזק, את הדברים האלה שהוא כיבד מצוות, כיבד תורה, עשה מאמץ גדול לכל מצווה ולכל עידו מצווה. זה אחד מהדברים כנראה שהכי משפיעים.
אתה יודע, גרשן אדלשטיין דיבר לאחרונה, הוא אמר את זה באמת, הוא אמר את זה שילד מחכה את האבא שלו, והוא אומר, גם כשהוא עושה משהו לא בסדר, הוא יודע שזה לא בסדר. ואם אנחנו משפילים אותו ופוגעים בו, אז זה רק עושה את ההפך. זה בעצם יוצר מצב של... הוא אומר, ביקורת היא דבר שיוצר התפקרות, שיוצר... אז ממש הוא בא ואמר איך אומרים, המתכון השלם הוא באמת גם דוגמה אישית, אבל גם לא להפריע. זאת אומרת, בעצם אם אנחנו מביאים את זה נכון, אבל אני אומר את זה על הרבה הורים, אני אומר להם, תדעו לכם, מה שאתה מציע לו זה מספיק. זה שאתה מאיר לו ופוגע בו ומעליב אותו ומשפיל אותו, אתה כאילו הורס את זה. כאילו במקום, אתה כאילו נוטע עץ ואחר כך מפיל אותו. משהו כזה.
אפילו אם אתה מרוויח משהו שהפעם הוא יעשה את זה, אבל יעשה את זה הפעם ולא בהמשך. זה כאן לא הרווחת מזה שום
נכון, דבר. נכון, הרב שמן אמר לי, מי שמרביץ לילד שלו שלא יתפלל, אז הוא אומר, הוא לא יתפלל גם הפעם הזאת, הוא יקלל בשקט. זה מה שהוא אמר לי. זאת אומרת, לא מרביצים על תפילה, לא מרביצים על, לא, ולא לא מייסרים, אלא באמת מחנכים, ותשמחו קצת על הילדים, תשמחו עליהם. אני מדיוק היום היה לי רעיון בטלוויזיה הישראלית, ודיברו על האינטרנט, ואמרו, מה...
בכלל הבורות, מה זה טלוויזיה?
כן, הם באו ושאלו אותי, גם שאל מה זה אינטרנט, אז שאלו אותי מה זה, איזה הרס ואיזה חורבן, ואני אמרתי להם, תקשיבו, קודם כל אין ספק נכון שאינטרנט נכנס, ועכשיו עם הזום וכל הדברים האלה, אבל אמרתי, אתם יודעים מה, זה רק מוכיח כמה החינוך החרדי חזק, מפני שלכאורה, הרי כל מה ש... אפילו החרדים חשבו, שמה ששומר על החרדים זה החומות, החומות, באמת, חלק מהחרדים זה החומות. אבל, עכשיו בעידן האינטרנט, אין חומות. בדרך הקירות זה נכנס, בווי-פיי, אפשר, בכל מקום יש את התאומה, היא נכנסת אליך, גם אם אתה לא רוצה. פעם בשביל שאנשים יחטאו, היה צריך לנסוע לעיר אחרת, להתחפש לגוי, ולנסות לחשוב שישתפו אותך במעשים שלהם. היום, זה נמצא אצלך בטלפון, אתה יכול בסנד אחד, להגיע לכל המנטט שערי תאומה. לכאורה, היה צריך 90%, יחזרו בשאלה. אבל האמת היא, שמעולם לא היה דור שהיה כל כך קצת, ואני אומר לכם את זה באחריות, כולם מסתכלים על הנושרים, על הדטלשים, מדובר באחוז אפסי, ממש אפסי, שתבינו, במחזור של אבא שלי, בן 83 בירושלים, אבא שלי יהודי בן 83, במחזור שלו, תקשיבו, 80% התפקרו, זה לא יאומן.
זה היה אז הסיפור עם העצב והלכי.
אמת, כולם הלכו לעצב ולהלכי, וגם עוד לפני כן בפוילין, גם היה התפקרות נורא בליטה, 95% התפקרו. ולמה? אתם יודעים למה? בגלל הציונות, וזה מה שאמרתי בטלוויזיה היום. אמרתי, הציונות הייתה איזה, נתנה איזה פייט כביכול. היה אידיאולוגיה מול אידיאולוגיה, כמובן להבדיל, היה את התורה, הם הביאו תורה חדשה, ולכן התנגדו לציונות. מי שלא מבין, מה אתם רוצים נגד הציונות? אף אחד, אנחנו ציונים הכי גדולים, כל חוליון, ותחזן עינינו שוכל לציון. אבל הציונות במרכאות, התנועה, היא גרמה להתפקרות. האינטרנט לא קרה בזה, אתם יודעים למה? אני מדבר עם נערים. ואני אומר לכם, שנערים יודעים שאינטרנט לא בסדר. הם יודעים את זה. לא צריך להגיד להם את זה. האינטרנט לבד אומר להם את זה. בציונות עוד מישהו חשב שזה משהו טוב, אבל האינטרנט מספר בעד עצמו. זה הסיפור פחות או יותר. תשמע, הסיפור של הבן שלך, של האח שלך, מדהים.
חיים, אני רק רוצה להגיד לך שאני רואה כל הדרך שלך, כל המהלך שלך זה תמיד בצורת החיובית, אני רואה את זה כאן בספרים שלך, וכשאני מדבר איתך תמיד זה הצורה החיובית, כמו שאתה אומר עכשיו, שהדור שלנו זה דור חזק ודור טוב, שלא היה דור כזה אפילו עם כל הבעיות והמכשולים.
נכון, נכון.
ואני ממש ממש...
אני הרבה פעמים מכאלה...
ואני מעביר את זה הלאה לאנשים, תראו את חיים כך שכל הזמן הוא הולך רק בצורה חיובית.
נכון,
נכון. וזו הצורה שאתה
הולך. תודה. אז הנה יצא לנו משהו. תודה רבה על הסיפור המדהים שלך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.